הכעס מונע לב האדם מכל הטובות. כי כשאדם כועס, אין לו לב לרחם על העניים. זה למדנו פעם שעברה. ממשיכים, ובהשם יתברך נאמר, ברוגז רחם תזכור. וזה רחוק מאוד מדרכי בשר ודם. לכאן הגענו. הכעס מבטל כוונת לב האדם בתפילה. הכעס מבטל כוונת לב האדם בתפילה, ואין שכינה שורה מתוך כעס. אז קודם כל, כוונת הלב בתפילה היא היסוד של השראת השכינה. כוונת הלב, פירוש הדבר, לאן הלב פונה. מה כיוון הלב? זה נקרא כוונת הלב. כשאתה עומד ומדבר עם חברך, מה כוונת הלב שלך? האם אתה מתכוון ומתייחס אל זולתך כנברא בצלם? האם כוונת הלב שלך זה לנצל אותו? האם כוונת הלב שלך זה להקשיב לו? כן? או בעיקר לדבר? כוונת הלב היא קובעת את היחס. הכוונה בתפילה היא אומרת, כוונת הלב אומרת, למעשה, שאני פתוח כולי, כן? שאני מכוון את ליבי בתפילה, פירוש דבר שאני פתוח כולי, למה? אני פתוח כולי לעובדה שהוא מגן אברהם, שהוא חונן לאדם דעת. כן? אני מקווה שהדברים האלה מובנים, כי אני אומר, כן, כוונת לב, אין הכוונה כוונה אקדמית, שעכשיו אני אומר, ברוך אתה השם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, מתחיל להתפלפל. כן, מה זה אומר, איזה בחינה זו, זה מכוון כנגד זה, כן? לא על זה מדובר בכלל. זה רחוק מזה, כרחוק מזרח ממערב. כוונת הלב זה תום הלב. למי אני מבטל את רצוני? כשאני אומר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אני מרגיש עכשיו שריבונו של עולם הוא אלוקי אברהם באיזה מובן? אני חווה, עכשיו אני חווה, אני חי את העובדה שריבונו של עולם התגלה דרך אברהם. שאברהם היה מרכבה לשכינה, ובזכותו נתגלה צבע, גילוי אלוקי מיוחד. לא רק מבחינה שכלית להגיד זה כמו שאני אומר עכשיו. אני מלא מזה. אני מלא התרשמות מזה. זה נקרא כוונת הלב. הביטול. ביטול הרצון. תדעו לכם, יכול להיות אדם שברצונו לא מבוטל השם יתברך בכלל. הוא גאוותן גדול. אבל הוא יכול לחדש חידושי תורה נפלאים. אין לו כוונת לב בדברים. הלב לא נמצא עם הדיבור. הוא נורא חכם. לשמוע אותו מדבר? איזה חידושים. משהו. אוזן לא שמעה חידושים כאלה מעולם. אבל הלב, בפיו כיבדוני, וליבו רחק ממני. עד כדי כך. הכעסה, שימו לב, חסר לו את חוכמת הלב. זה לא אומר שכעסן לא יכול ללמוד באוניברסיטה. אין שום בעיה. הוא יכול ללמוד באוניברסיטה, אפילו בית המדרש. הוא יכול לשבת ולהקשיב. יכול אפילו להבין את הדברים, לעצור אותם בתוך שכלו, אחרי זה אפילו להגיד דרשה יפה, אבל אין לו כוונת הלב. למה? כמו שהסברנו תמיד, שהכעסן הוא הטיפוס שנתחזק בקרבו מאוד הרצון האישי שלו. הרצון האישי שלו. אם אתה רוצה, הפך מרצונו, הוא יכול להקשיב. כן, מה אתה רוצה? אני רושם, כן. רושם, רושם, אבל לא תקבל. כי כל מה שדורש ממני לוותר כדי שלך יהיה, אני מוכן לרשום. אני גם יכול להבין מה אתה רוצה. אני יכול אפילו לחזור לזה. להגיד לך יותר טוב ממך מה אתה רוצה, אבל לא תקבל. כי הרצון שלי הוא שונה. ולכן, אולי כדי לצאת ידי חובה אני אתן לך משהו, אבל נזרוק לך עצם. לא את עצם הדבר, אלא עצם קטנה אני אזרוק לך. אולי בגלל שתפקידי, התפקיד הרשמי שלי, זה לשמוע את הבעיות שלך. כן? ולא לפתור אותך בלא כלום. אז אני לא יכול, אני לא יכול לפתור אותך בלא כלום. אתה תקבל משהו, כך. אני אזרוק לך בתר כתפי, ככה, כך, כן? בחוסר ביטול פנימי, בחוסר, כן? פניית הרצון אליך ועומק ההזדהות עם צערך. לא, לא, אני לא אתמסר. כי ההתמסרות היא התבטלות. והכעסן הוא לא מתבטל. פה אנחנו מדברים בדיוק על זה. זה לא רק יכול להיות. כן, יכול להיות. בוא נסתפק במילה יכול להיות. יכול להיות, ודאי. לכן אמרתי, שאתה אומר, אתה חונן לאדם דעת, הוא מלמד לאנוש בינה. עכשיו אתה צריך להרגיש בתוכך, בפנים, בציור הלב, בציור הלב, כמו שהילד מרגיש את הנוכחות ואת הממשות של אמא שלו. זה לא מציאות תיאורטית אמא שלו. כמו לכמה מבוגרים, כן? האמא זה משהו חי, שהוא חי אותה מכף רגל ועד ראש. היא לא מציאות נפרדת ממנו ממש, היא פשוט חלק ממנו. היא בשר מבשרו ועצם מעצמו. או כמו שאדם שלהוט לממון, הוא מרגיש את הזיקה אל הממון. הממון, ממון מבחינתו זה לא שאלה תיאורטית, ולא שאלה אקדמית. זה עצם מעצמו ובשר מבשרו. שאומרים, אתה חונן לאדם דעת? אתה חונן לאדם דעת? אתה צריך להרגיש את עומק ההזדהות הפנימי, שאין לך חיים מבלי האמירה הזו, שהשפע של החוכמה הוא בא מן השם יתברך, והוא נשפע לעולם הזה. אתה צריך לחוות החוויה הזו, לא פחות מזה שיורד עכשיו גשם. אתה מרגיש אותו, אתה חש אותו. כל עוד הדברים רחוקים מליבנו, רחוקים ליבנו, הם נתפסים ברבדים שכליים, ברבדים מעשיים, כן? מצוות אנשים מלומדה, זה אין ביטול רצון. זה לא ביטול. זה חסרון. הכעס, זה מה שהוא גורם. הכעס גורם שאדם לא יוכל להזדהות עם דברים בתוך ליבו. ודאי. כעס זה ביטול רצון. נקודת הרצון הפנים-פנימית שמתבטלת אל הטוב, מתבטלת לצלם אלוקים שבזולת, מתבטלת לרצון השם יורח, כל דבר טוב. רמת ההזדהות, כן? עולה מה על המלמה? מה? אנחנו לא יודעים מה זה כעס. אנחנו לא יודעים מה זה כעס. אנחנו לא יודעים איזה מהפכות הכעס עושה בתוך האדם. אנחנו לא רגילים, כן? קודם כל, במובן מסוים, תסלחו לי שאני אומר לכם את זה, במובן מסוים איבדנו את הצורך העמוק, הקריטי, הקיומי, לחוויה של הזדהות הרצון. אנחנו יכולים גם להרגיש עונג מחיצוניות. אתה מבין? זאת אומרת, אנשים היום מפיקים עונג מחיצוניות, למרות שהדבר לא נמצא בתוך הרצון שלהם. הם מתקשרים, אתה מבין? הם לא מרגישים את השקר העמוק, שהם לא חיים את הדבר. הוא יכול לחיות עם אישה ולהרגיש טוב, למרות שהוא לא מכבד אותה כראוי. למרות שהוא לא מזדהה בעומק נפשו עם הצער שלה, עם הסמכות שלה. והם חיים לא רע, כאילו. גם את זה איבדנו. אנחנו הולכים ולומדים את זה לאט לאט בבית המדרש. ברוך השם זכינו להגיע למקום שבו יש לנו סיכוי לא רגיל, לעורר, כן? לעורר את אותה הרגשה פנימית, את אותו צורך פנימי. יש לנו סיכוי לא רע להגיע לזה. אבל רוב בני האדם חיים מחוץ לליבם, מחוץ לצורך העמוק, הקריטי, הקיומי, לחיות את החיים מתוך הלב. למדו לחיות חיים חיצוניים. להגיד לך, שאפשר להיות מאושר, שאותם אנשים יכולים להיות מאושרים? לא, ודאי שלא. אבל למדו לחיות איכשהו. האושר מהם ועלה. אבל חיים איכשהו, בלי לב, בלי לאהוב את האישה, מתוך הלב, בלי לאהוב את הילדים, אפילו מתוך הלב. מיוחד אם זה ילדים מתבגרים. לא מדבר כרגע על ילד שנולד עכשיו, כן, והוא חמוד, וכולם מחבקים אותו, נשקים אותו. ברגע שהוא מתחיל לעשות לך את הבעיה הראשונה, כי הילד מתבגר, תאהב אותו גם עכשיו. תזדהה עם התהליכים שלו. תחנוך אותו על פי דרכו. בוא נראה אותך. זה כבר קשה לאבא. קשה. הרבה פעמים הילד הוא כבר יריב. הוא יריב. הוא כבר לא מחמד ליבו. מתפתחת יריבות שהיא נובעת מחוסר מסוגלות לחוות. אמו אנוכי בצרה לחוות עם הילד. איזה חוסר מסוגלות מתפתח. למה? כי הכעס תופס את מקומה של הסימפתיה. האבא מתגאה. האבא בעצם אומר לילד, שמע ילד, אתה צריך את ההקשבה שלי, אבל יהיה הזמן בשבילך. יש לי... ככה בעצם. יש לו משחק כדורגל עכשיו, יש לו את העסקים שלו לאבא, יש לו צרכים אחרים. הילד לא מעניין אותו עכשיו. כי אין לב. כי את המקום של הלב תפס הכעס. התחזקו את הרצונות של האבא, על חשבון הצרכים של הילד. זו הבעיה. ודאי שזה גם בתפילה, איזו שאלה. כשאדם עומד בתפילה מול ריבונו של עולם, כל אחד מאיתנו יודע עד כמה, עד כמה הוא מרגיש את הממשות של מציאות השם. שעכשיו הוא מתפלל באמת ומישהו שומע אותו. ולא רק שומע אותו, אלא מצטער צער עצום בצערו. כן? כל אחד יודע בדיוק את מדרגת הממשות, כן? שהוא נותן לשיח הזה. כן? עד כמה? הוא אומר עכשיו, אסורה ואראה את המראה הנורא הזה. עד כמה עכשיו הוא עובר חוויה של דיבור אל השם? עדיך כל בשר יבוא, שומע תפילה, עד כמה? ואם זה לא ממשי בעיניי, סימן שלא הגעתי לנקודת הלב עדיין. אני עדיין מדבר עם השם מבחוץ. מבחוץ. האני עומד בחוץ, הוא בא לבית מבפנים. עדיין אני מדבר איתו מבחוץ, עדיין לא הבנתי את עומק הקרבה, עומק הקרבה שלי לקדוש ברוך הוא. כי אני לא בנקודת הרצון הפנימית שלי, אני לא בנקודת התום. תום. מה זה? איך עושים את זה? אתה יודע איך עושים את זה? להאמין לקול הראשוני שבנו, שרוצה גודל, רוצה מפגש עם גודל. מספיק שתאמין רגע אחד לקול הראשוני הזה. ולא תאמין לכל הקולות של הרחוב. תאמין לו רגע אחד, ותפנה אליו, אתה תראה איך הוא מחדש לך שפה שלמה. הוא מחדש לך שפה שלמה של תום. אבל צריך להיות תמים בשביל זה. ולדעת שדיבור אחד כזה, הוא שווה את כל ההבל של הדיבורים החיצוניים, שמעניקים את מוקד הכוח לכל מיני, כל מיני, כל מיני הבלים, כן? רק פעם אחת להאמין לתום הזה, ולתת לתום הזה לדבר. זה יפתח שפה אמונית שלמה, שכולה מבוססת על עומק הקרבה שבין האדם לריבונו של עולם. זה מה שיש להגיד לך בעניין הזה. ודאי שיש דרכים נוספות ללמוד את זה, אבל הן יותר ארוכות. בסדר, יש, תלמד, כן? יש הרבה דרכים. אבל למה ללכת כל כך רחוק? בוא נתחיל מן התום הזה, ואני בטוח שהתום הזה קיים בך. אין לי שום ספק. זה רק שאלה של בחירה, האם להתייחס אליו. יכול להיות שכאשר אתה מרגיש את נקודת התום הזו, אתה אומר לעצמך, כן, אני מרגיש את זה, אבל כן, זה חלש לעומת כל הקולות האלו. זה הפקט. שאנחנו צריכים להכריע, שאנחנו צריכים להכריע בין הדיבור של התום הזה. התום הזה הוא מדבר אלינו, הוא מדבר אלינו. אני יודע, הוא מדבר אלינו, אתה יודע שהוא מדבר אלינו. שאנחנו צריכים להכריע בין הממשות שלו לבין הממשות של הפרסומת. אם זה ברדיו וטלוויזיה, לאסוננו. אנחנו מכריעים ב-99% מן המקרים לטובת בוש, לטובת מוקדי הכוח העולם הזהים, לאסוננו. הולכים לשם. זה נקרא מציאותיים. אנחנו מציאותיים. זה האסון הגדול. אנחנו מציאותיים. אנחנו לא יודעים שהמציאות האמיתית זה אותו השיח הזה. זה המוקד. זה הנקודה הארכימדית של האישיות, של האנושות, של עם ישראל. אנחנו צריכים תום. זה הנקודה. השתלבות הכי נפלאה עם המציאות. הכי נפלאה עם המציאות. זה דרך הנקודה הזו. דרך זה אנחנו טובים, כן? טובים, הכוונה היא בטט. אנחנו טובים, אנחנו רוקמים את הקשר עם המציאות כולה. עם מי שחי לימיני, ומי שחי לשמאלי, אל כוס המים שצריך לשתות, הכל. כל היחס למציאות מתברר מתוך הנקודה הזו. מתוך הנקודה הזו. אבל זה מפחיד לפנות לנקודת אטום. היכולת להגיד לזה ששולט עליי, להגיד לו לא, זה דבר קשה. להגיד לבוס, אני עוזב. לא מתאים לי. משעבדים אותי פה. פוגעים לי בנקודת אטום פה. עושים אותי סמרטוט. אני עושה את מקום עבודה. כמה אתה מקבל מקום עבודה? 7,000 שקל. מקום מסודר, איזה תנאים, עובד כבר 10 שנים, עומד לפני קידום. לא, לא, אני עוזב, עכשיו, עכשיו אני עוזב. המוכנות לעזוב מקום עבודה, במידה ואותו מקום עבודה פוגע בתום שלי, ולא מאפשר לשפה הפנימית הזו להתפתח. המוכנות להקריב את מקום עבודה, כן? זה חלק מהחינוך לעצמאות, לחירות פנימית. אולי זה דבר גדול מדי לעזוב עבודה. יש דברים יותר קטנים, יותר קטנים, יותר קטנים. יותר קטנים, יותר קטנים. אני לא מדבר עליך, אני לא יודע איפה, אני לא יודע את שמך, איך קורא לך? יצחק. אפילו את השם אני לא יודע. מה? אני אמרתי דבר פשוט. להתחיל לפתח את השפה של התום. לעצום עיניים. לעצום עיניים ולהגיד, אשרי יושבי ביתך, עוד יעללו חסלו. ריבונו של עולם. איזה עצה נפלאה נמצאת בתוך הפסוק הזה. אני מחפש את האושר כבר שנים, אבל משהו בתוכי מזדהה עם הפסוק הזה. מי הוא האדם המיושר? יושבי ביתך. במקום הזה אתה לוחש להתעשוד יום יום ושעה שעה. במקום הזה, ביתך, המקום המצומצם הזה, כמו בית מצומצם שיש בו 4 קירות, אבל זה ביתך. יש בית שבאמת הוא מצומצם והוא בחינת צינוק. אבל בבית הזה אני תינוק, אני יונק. זה בית שכביכול הוא מצומצם מצד המידות הגשמיות שלו, אבל התוכן הפנימי שלו הוא מביא לאושר. כשאתה עוצם עיניים ומפרש כך את הפסוק, לא פרשנות אקדמית, לא אקדמיה, אקדמיה. כשאתה מקדם את פני השם יתברך, שפונה אליך בתוך הפסוק הזה, דוד המלך אמר את הפסוק הזה, מתוך עומק התמימות האמונית שלו. עכשיו אני רוצה לחוות את החוויה של דוד. עכשיו אני לא לומד את הפסוק הזה פה בגבעת רם, או באוניברסיטה העברית. אני חושב לומד אותו פה בתוך בית המדרש, במקום שבו מתפתחת האמונה. אני רוצה עכשיו את הפסוק הזה. את הפסוק הזה עכשיו אני רוצה להגיד אותו מתוך תפילה. אם אתה תצליח להגיד את הפסוק הזה מתוך תפילה, אתה נהפך לאדם אחר. אתה יכול להתחיל להפך לאדם אחר. על זה אני מדבר. יותר תמימות. צריך להבין. טוב, לא נרחיק לכת. רציתי להגיד פה משהו שהוא באמת היה חידוש, אולי מרעיש מדי. אבל אני אגיד את הדברים באופן כללי. דעו לכם. כל שיעור שאנחנו לומדים, אנחנו צריכים להתרגל לקחת חלק ממנו ולהפוך אותו לתפילה. כשאתה לומד שיעור על מידת הכעס, עכשיו אנחנו לומדים שיעור, אתה צריך להפוך את זה לתפילה. הדברים שנאמרים כאן, הם צריכים לדבר אל הלב, וחנה מדברת אל ליבה. צריך לדבר אל הלב. נקודת התום הפנימית שבנו ממתינה, צמאה. צמאה לך נפשי. היא צמאה לכל מילה פה. נקודת התום הפנימית. אני אומר, נכון, אפשר להתייחס לחוכמה הזו גם בצורה חיצונית. זה נקרא חוכמה חיצונית. אפשר לדרוש דרשות. אבל כל מה שנאמר כאן, מקומו הוא בלב. ונתת לעבדך לב שומע. הלב צריך לשמוע. נקודת התום, שכל כך כמהה לאמת, ושהיא נפגשת עם האמת השכלית, היא הופכת את זה למה? לרצון, לצורת חיים, לדרך חיים. אחרת, אם זה נפגש רק עם השכל, אין דרך חיים. זה לא דרך חיים. זה לא דרך חיים. דרך חיים זה רק מה שנתערה פה בקרקע הפנימית היסודית של הרצון. ואין דבר שיכול להחדיר את זה לשם חוץ מנקודת התום. זהו. נקודת התום הפנימית זה הנקודה היחידה שמסוגלת למשוך מהשכל אל תוך הלב. שום דבר אחר לא יכול. אחרת כל חיינו נהיה פילוסופים שיודעים לדקלם, כן? מפה ועד עולה חדשה. אבל פיהם וליבם לא שווים. לא שווים. זה מה שאמר רבי נתן מברסלב. להפוך את התורות לתפילות. זה עומק דבריו. להפוך את התורות לתפילות. אז אמרתי, לא כל מילה ומילה בשיעור, אבל להתחיל לתרגל את תום הלב הזה. לעצום את העיניים. ועל ידי שאני עוצם את העיניים, אני מאפשר בעצם לחוכמה לא להתעקע בהתחלה, אלא אני מאפשר לחוכמה לרדת יותר עמוק, לאפשר לנקודת הלב שלי לצפות בחוכמה, כמו ילד קטן שצופה וזה דבר שמשמח אותו. מי צופה? מי מסתכל על הדבר הזה? מי? שהאבא יושב ולומד תורה והילד רואה אותו לומד תורה. מה ומי בילד רואה אותו לומד תורה? מה ומי? יש פה מפגש פנים בפנים. הפנים של הילד רואה את האבא לומד תורה. יש פה מפגש פנים. זה בונה את הרצון של הילד. זה בונה את המידות שלו. זה בונה את האישיות שלו. אנחנו צריכים להתרגל למפגשי פנים. זה תלוי. כדי שהתהליך הזה יוכל להתרחש, תלוי ממי לומדים, באיזה ספרים לומדים, באיזה מקום לומדים, למה מחנכים באותה ישיבה. וברוך השם, ברוך השם, אני אומר את זה, אני מקווה שראש הישיבה לא שומע כדי שלא יובח, ברוך השם שזכינו לראש הישיבה הזה. תסתכלו עליו, תסתכלו עליו בדוכן, תסתכלו על שפת הגוף, הלב והפה ביחד. שם מתרחש הפלא העצום הזה. מי שלא ראה את זה, כדאי מהר שיתחיל לפתח את העיניים ולהבין שהוא רואה את אחד החזיונות היותר פילאים במציאות הזו. מה שנקרא, עשני יהודי פשוט, ראש הישיבה. אין אצלו מילה פה שהיא לא בתוך הלב. איזה תמימות, פלא פלאים. וכדאי שנדע להתפעל מזה. כי יכול להיות שיבואו וישמעו שיעור ויגידו, אין פה חידושים מרעישים. יש שיעורים שיש חידושים יותר מרעישים. אבל לשמוע את ראש הישיבה אומר משפט. ולהבין שברגע זה לא הפה שלו אומר את זה, אלא מי אומר את זה? הלב שלו. זה החוויה הכי גדולה. אולי התרגלנו לקולות וברקים של חידושי תורה וצלצולי חוכמה, אבל צריכים לדעת שזה החידוש הגדול ביותר. זה החידוש הכי גדול. לשמש אותו. ללכת ולראות איך הוא... מה אני אגיד לכם? איך הוא עושה שמאל ימין? איך הוא הולך ממקומו אל משרדו? כדאי לכם לעקוב. כי שם יש תמימות לא רגילה. בשפת הגוף, בשפת הדיבור, במידות. אשרינו שזכינו. באמת אני אומר את זה. ולא כל אחד הוא כזה, אתם יודעים, לא כל אחד. לא כל תלמיד חכם הוא כזה, כן? לא כל מי שמפיו אנחנו לומדים תורה, כן? בהכרח הוא דוגמה מופתית לדבר הזה. צריך להבין שזה לא דבר פשוט, וזה לא בושה כשאנחנו אומרים שלא כל אחד הוא כזה. זה תהליך מאוד מורכב ומסובך. ושיש כבר בסביבתנו אחד כזה, חייבים לעלות על נס, ללמוד ממנו, ולהבין שמה שהוא משדר אלינו ומה שהוא מראה לנו זה אחד הדברים המופלאים והעתידניים ביותר. הפשטות המופלאה הזו של חיבור השכל והלב. יש שאלות על הדברים שנאמרו? ברוך אתה, אדונו האלוהים, לך העולם שכל, נהיה ברור. כן. איך קוראים לך? אתה לומד כאן? ואתה לומד כאן בפנימיה? אתה פה בפנימיה? כן. תראה, יש מדרגות בכעס. אנחנו דיברנו על הכעס שיסודו הוא במידת הגאווה. מישהו פה העיר בצדק באחד השיעורים האחרונים שהכעס הרי שורשו הוא בגאווה. מידת הגאווה. מה זה מידת הגאווה? מידת הגאווה היא יוצרת רצון מתחרה, שימו לב להגדרה, מידת הגאווה היא יוצרת רצון מתחרה לרצון הפנימי. כשדיברנו מקודם על נקודת התום, זה הרצון הפנים-פנימי, ששם כולו רק לשם יתברך. מידת הגאווה היא מרד במלך. אבל המרד הזה מתרחש בתוך חצר המלוכה הנפשי. כי בתוך חצר המלוכה הנפשי, גם שם השם הולך. אתה ודאי יודע את זה, או לפחות שמעת, או מאמין בזה. בתוכנו יש אלוקות. בצלם אלוקים ברא את האדם. ויפח באפיו נשמת חיים. חלק אלוקה ממעל, הנשמה מחוברת לבורא. הבורא מופיע בתוכנו ומתוכנו, איך? באמצעות נקודת הרצון הפנימי שהוא הניח בנו. נקודת הרצון הפנימי שיש בתוכנו היא בעצם ניצוץ אלוקי מופלא. שאתה מאמת רצון אחר שלוחם ברצון הזה ומערער על שלטון היחיד שלו, זה נקרא גאווה. גאווה, עכשיו נסביר את זה בעוד אופן, שזה הובן יותר. במילים אחרות, גאווה זה לטפח את העבד שימרוד במלך. מי זה העבד? יצרה. לתת לו כוח גדול, זה הגאווה. הגאווה היא נותנת כוח גדול לרצון האחר. זה לטפח את העבד שנולד היום, לטפח אותו, כדי שיגיע לבגרות. ואז יקשור קשר כנגד המלך. זה גאווה. הגאווה היא מטפחת את הרצון האחר, את האגואיזם, או מה שקרוי בלשון החסידות, את הישות, האנוכיות, אני ואפסי עוד, אגוצנטריות, מה שאתה רוצה. זה הרגשת הנפרדות של האדם מן השם יתברך. לטפח את הרגשת הנפרדות. וזה דבר פשוט מאוד, רבותיי. אל תחפשו בשמיים את ההבנה של המושג הזה. כל אחד מאיתנו יש בו את הקונפליקט הפנימי בין מלכות השם לבין העבד כי ימלוך. כל אחד מאיתנו. מה אתם חושבים? בשעה שאני רואה את החבר שלי סובל ואני מחליט שאין לי כוח לעזור לו, מי זה מחליט בתוכי את הדבר הזה? העבד. זה הכל. זה הרצון האחר. שהוא ניצח את ההכרעה של המלך האמיתי. שאם הייתי שומע לגזירה שלו, הייתי צריך עכשיו לעזור לזולת. לשאול אותו מה שלמה היום. איך אתה מרגיש? מה כואב לך? אולי אני אוכל לעזור לו בעצמי, ואם לא, אני אפנה אותו למקור שיוכל לסייע לו. זה שהכרעתי. כמובן, לפי העניין, לא אומר שבכל מקרה זה לא נכון, אבל... במקרה הקלאסי שהכרעתי להפנות עורף ולהמשיך הלאה, זה שהכרעתי כך, זה בא מצד העבד. הוא מרים את הראש. הוא לא נותן לקול הפנימי לדבר. זו הגאווה. הגאווה זה טיפוח ופיתוח של הקול האחר. של הרצון האישי שלי. כן? הרצון האישי שלי שהולך מנוגד, הולך מנוגד, לפחות בצורת ההדגשה הזו שלו, הוא הולך בניגוד לקול הפנימי. הכעס כולו נבנה על התחושה העמוקה של האגואיזם האנושי, שמנסה לחנוק מלך האריות, מנסה להרוג את המלך, מנסה להרוג את המלך, לדחוף אותו מן הצוק, לחפש את שעת הכושר כדי לסלק אותו הצידה ולמלוך במקומו. זה הכעס. אז שאתה מגיע לתפילה עם כעס, איך תדבר אל השם יתברך? עכשיו אתה מנסה להמליך את האויב שלך. סליחה שאני אומר את הדברים, זה קשה לשמוע את המילים האלה. אבל צריך להבין שחוסר כוונה בתפילה, אם ניקח נפשית את המילים של בית המרקחת, ונגיד דברים, אתה לא רוצה להמליך את האויב שלך. מי זה האויב שלך? חיבונו של אולי. נכון שלא תודה בזה. האמת היא שבאמת, אתה באמת רוצה לשנות את מערכת היחסים שלך עם ריבונו של עולם. אבל חוסר הכוונה בתפילה, חוסר המוכנות להעריך את המוכנות. ריבונו של עולם, אני מוכן להיפגש איתך. אבל אתה יודע איפה אני מוכן להיפגש איתך? בתחום המילים היבשות, בתחום של איזה תשלום חוב מעשי לעשות כך וכך, אבל עיקר הנפש שלי, עיקר תעצומות הנפש שלי, איפה שהדברים קורים באמת, לשם אני לא רוצה להכניס אותך כרגע. תועיל לחכות בחוץ בזמן התפילה. זה משמעות דברי הכוזרי, שאומר החבר, שאומר למלך כוזר, מצאת מקום חרפתנו, שאין תפילתנו אלא כצפצוף הזרזיר וכדיבור התוכי. זה המצב. למה זה? כי אין לו כניסה למורשי הלב. אין לו כניסה למרקם העדין של הרצון, נקודת התום. ושוב, נקודת התום שאנחנו מכירים אותה טוב טוב. אני לא מאמין לאף אחד שיגיד לי שהוא לא מכיר אותה. כי נקודת התום זה הקול הראשוני. הקול הראשוני שאומר לי, תעזור לזולת. זה הקול הראשוני. ואני, מי מאיתנו לא שומע את הקול הזה? זה הקול הראשוני שאומר, תעזור לזולת. אנחנו ניסינו פעם להקשיב לקול הזה. ניסינו, ברוך השם. תזכרו שניסינו להקשיב לקול הזה ולדבר איתו, לתקשר איתו, לתת לו אפשרות לדבר. לא למהר ולסתום לו את הפה. לא, אין לי כוח לעזור. להקשיב לו. אתם יודעים מה? אל תעשו מה שהוא אומר. תקשיבו מה הוא אומר. איזה עומק. איזה יופי. אני רוצה להקשיב לכל זה. זה אומר לי, תהיה רגיש כלפי הזולת. הזולת זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו. וואי, איזה קול חזק זה. אבל אין לי חשק, אין לי חשק. יש לי מחכה לי משהו עכשיו. אני צריך לנסוע מהר, מהר, יש לי איזה עניין פרטי. אבל למה הכל הזה כל כך חזק? למה הוא כל כך גורם לי לנקיפות מצפון? אולי באמת לא התבוננתי במעלת הזולת אף פעם? אולי באמת הזולת מספיק חשוב כשאני מבזבז דקה או שניים לטובת העניין שלו? אולי. אולי. אני לא רץ לעשות. אני לא רץ עכשיו, תבינו. אני רק בדיאלוג איתו עכשיו. בואו נדבר איתו קצת. איך הוא גורם לי איסורי מצפון כאלה? למה הוא לא מניח לי לעבור סתם על פני גופתו של הזולת, כן? או על פני הזולת כאן? למה הוא כך כואב? למה צריך להילחם עם משהו פנימי? מי שם לי את הכל הזה בפנים לכל הרוחות? אני לא יכול להתעלם ממנו. אני רוצה לדבר איתו. איזה דיאלוג פה יכול להתפתח? אני יכול ללכת לכם עכשיו שעה שלמה על הדיאלוג הזה, להיכנס פה עכשיו בשיח הזה עם הכל הפנימי הזה, להגיע למסקנות מרחיקות לכת. לדבר איתו. אז אף אחד שאולי יספר לי שהוא לא שומע את הכל הזה. הוא מופיע בצורות מבוקר בדרב. אבל אנחנו כל כך מתחמקים ממנו שנדמה לנו שלא פגשנו בו. ההתחמקות והחלקלקות של האדם המצוי מלהתמודד באומץ עם הכל הזה, הוא גורם לנו שנחשוב שצריכים לחפש אותו בשמיים. מחוץ אלינו, שכאילו, כן, המפגש איתו תלוי בפלוני, באלמוני, ברצונו הטוב של מישהו, חס ושלום. זה שקר. את השקר הזה צריך אחת ולתמיד להפריך אותו. את השקר הזה צריכים לנפץ ולסלק. הקול הזה הוא חזק וקולו מגיע מסוף העולם ועד סופו. והגיע הזמן שניקח פסק זמן. לסתום את העיניים. איך אומרים? לסתום עיני מליך זי בהי אלמה, כדברי רבי נחמן. לעצום את העיניים מלראות את העולם הזה. כל הקולות החיצוניים. כל השם בכוח, כל השם בהדר. כן? אבל בגלל ההתמסרות לקולות החיצוניים, אנחנו לא שומעים את הקול הזה. כי כשהוא מדבר ואומר, היי, תתייחס אליי, אז כבר יש את הצפצוף של החדשות. או שהזולת בדיוק אומר לי, אחי, לא, עזוב, אני, אחי, אחי, מה שלומך? לא, עכשיו אתה בקשב. אני לא יכול לדבר איתך, אחי. עכשיו אני מקשיב לאחי, אחי, לקול הפנימי שבי. הוא מדבר איתי עכשיו. תחכה 5 דקות. אני עכשיו בקשב. עכשיו הוא מדבר איתי. הדבר הכי קרוב אליי. עניי עירך קודמים. הגיע הזמן שניתן לו זכות קדימה לכל הזה. גם אם מישהו מבחוץ רוצה עכשיו להרעיש את עולמי ולהגיד לי, יאללה, הולכים לפה, הולכים לשם, הולכים לשם. אל תרעיש עולמות. אני עכשיו בפנים. אפשר? למה לא? מה את רוצה שם? אלוקים עשה את אדם ישר, כן, אלוקים, זה בספר קהלת, נכון? ידידיה, חשבונות, קהלת, ידידיה, קהלת? מה זה יכול להיות? קהלת, מה? קהלת, או משלי, אחד מהשניים. תבדקו את זה. נבדוק את זה אחרי זה, בזרת השם, בכל אופן, זה פסוק, זה פסוק. האלוקים עשה את האדם יש קהלת, 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 קהלת. כן, קהלת. ריתך דאורייתא זה משהו אחר. דיברנו על זה בשתי השיעורים האחרונים, כן? השאלה הזו נשאלה באמת שוב ושוב, כן? באופן טבעי יש מקום לשאלה הזו, לא רק השאלה היחידה, זה שאלו שאלות נוספות שעולות מתוך הדברים שאנחנו אומרים, יש מקום לשאלות, זה טוב שתשאל. דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. כן? אבל אני חושב שאתה תוכל בעצמך אפילו להשיב על השאלה הזו, מה זה ריתך דאורייתא? אפשר להשיב את זה. על פי העקרונות, הכללים שקבענו כאן במהלך הבירור הזה, אפשר להביא מה זה ריתך דאורייתא. אבל לא נחזור על זה עכשיו, כי זה בעזרת השם. אולי באופן אישי אני אשמח לדבר איתך על זה אחרי זה. או בהזדמנות, בעזרת השם. כן. כן, התוצר של המאבק, כלומר, סליחה, אני ככה התפרצתי.
לא,
התפרצתי מתוך התום. כן, אבל התומית זה טוב, אם זה ככה, איך אומרים, בלי הגנות, ההתפרצות. כן, יכול לצאת מזה דברים. באמת התום צריך את הליווי של השכל. כשהתום רוצה להתגלות, השכל עוזר לו להתגלות מבלי לסתור כל מיני כללי נימוס וכן הלאה. זה נכון. כן, אבל אתה רוצה להשלים את ה... אז בוא, תחזור על זה עוד פעם, תחזור על זה עוד פעם. כן.
כשאני בודק עם עצמי עד כמה אני שומע את הקול של התום, יש לי תחושה שכבר אני לא שומע את הקול של התום, אני יודע להגיד שהוא שם, לפי זה שיש תוצר שנקרא, אני מתווכח עם מישהו, אני אפילו כבר לא שמר, אני לא שומע אותו, רק, אני לא מגיע עוד שאני אעזור, אין לי זמן, אני אסור, אני לא שומע אותו אומר,
הבנתי.
לך תעזור.
הבנתי.
אני כאילו שומע את המאבק שלי, כן. אני לא שומע אותו.
כן.
זאת אומרת, אתה אומר, אחת הסיבות שקולו של התום לא נשמע, כן? שקולו של התום לא נשמע, זה בגלל שאני עסוק בלדחות את המחויבות שלי כלפי הזולת. לדחות את המחויבות כלפי הזולת, והמטלאות מהמטלאות שונות. כל מיני סיבות, כן? שערי תירוצים לא ננעלו, זה אחת הסיבות. ודאי. ודאי. לא להתנגד, לא להתנגד. כן. יצר הטוב במיטבו. יצר הטוב בצורה השורשית ביותר שלו. מה שנקרא הנשמה. הנשמה. יצר הטוב בצורה השורשית ביותר שלו. כן? באופי, עם האופי הנשמתי שלו. כן? לא יצר הטוב שאנחנו מכירים את ההופעות החלקיות שלו בעולם הזה. יצר הטוב, אנחנו מכירים אותו בשני אופנים. מכירים אותו. בדיוק. יצר הטוב אנחנו מכירים, או יש לו. יש לו את המצב שלו, יש לו את המצב הנשמתי, ויש לו את המצב ההופעי, כפי שהוא מופיע בתהליכי הבחירה היומיומיים. או כפי שקורא לפסוק, ילד מסכן וחכם, זה יצר הטוב. ויצר רע נקרא מלך זקן וכסיל. אבל יצר הטוב נקרא מסכן, כי הוא מסכן מצד, הוא מסכן מצד ההופעה שלו. ההופעה שלו היא מאוד דלה. כן? בגלל חטאי בני אדם, בגלל חטא אדם הראשון וכו'. הוא שפוף. כן? אז זה המצב האופאי שלו. אבל יש את המצב השורשי. המצב השורשי שלו מגבה את המצב האופאי. אז למרות שמצד ההופעה הוא מתגלה כחלוש, אבל סופו לנצח. וכפי שאמרו חז"ל, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. למה מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך? למה מעט מן ההופעה דוחה הרבה מן החושך? למה? כי המעט הזה, איפה שורשו? יפה. יפה. אבל התום הוא שייך למצב הנשמתי. ולמרבה הפלא, זה החידוש לנו פה, טוב שאלת השאלה הזו. כי למרבה הפלא, מה אמרנו פה? מה חידשנו כאן? שבאמת הכל הפנימי של התום הוא נחלת הכלל. או לפחות אילו בעלי הלב הרגיש, כל מי שיושב כאן, וכל מי שהתיבה הזו קולטת אותו, בית המדרש הזה, כמו בתי מדרשות אחרות ברחבי, כן, העולם וארץ ישראל, כל מי שמגיע למקומות האלו חזקה עליו, שהוא הלך בעקבות הקול הזה. אז אני מדבר כרגע לציבור הזה, ועל 99% מן הציבור שנמצא בחוץ ברחובות, שגם הם אנשים טובים. חידשנו חידוש עצום. למעשה, האופי הנשמתי של הטוב, שהוא קרוי תום, הוא נחלת כמעט הכלל. וכל מי שרוצה להיפגש איתו לפחות פעם אחת ביום, הוא יכול. זה דבר נפלא.
למה הרב נסבר, ולא אומר ש-100%
מהאנשים
לצערי,
עיקר לשמת
את זה
הטוב. כי יש בכל אופן, כן? יש בודדים, ש... אולי הערמות של השקר וכל האפר ואפר, כן, של המידות הרעות והמעשים הרעים, מכסה על הכל הזה עד שהוא ממש, ממש לא נשמע בבואו אל הקודש. הוא קיים שם בפנים, כן? ויש גם מה שנקרא, כמובן שזה לא ענייננו להתעסק בדברים אלו בכלל, אבל יש בעם ישראל כמה וכמה סיגים. שבלשון המקובלים נקראים ערב רב, ואנחנו לא יודעים מי הם, וזה עניינו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא מטפל בהם. זה לא תפקידנו בכלל, בכלל. למרות שחכמים נתנו בהם סימנים, אבל אין לנו שום אפשרות להתעסק עם השאלה הזו, כן? אנחנו לא צריכים לעסוק בזה כלל, אבל יש כמה וכמה סיגים בתוך עם ישראל שקוראים ערב רב, ונוכחותם ומציאותם מזיקה. למרקם החיים של הכלל. וריבונו של עולם בדרכים ומופלאות שלו, הוא יסלק אותם, הוא יסלק אותם מעם ישראל. ויצרוף כבור סיגייך, ואסירה בדילייך. זה עניינו של ריבונו של עולם. אז כל עוד מצויים הדברים האלו, אז זה באמת, כן, זה האחוז שעליו אני מדבר. כן. אז נחזור למשפט שלנו כאן. הכעס מבטל כוונת לב האדם בתפילה. עכשיו הבנו את זה יותר, נכון? מבטל כוונת הלב, התכוונות הלב, כי הכעס הוא מאמת רצון זר עם הרצון הפנימי לשם יתברך. הכעס מותר כוונת הלב בתפילה, וממילא, מכיוון שאין לו את ההכנה בנקודת הרצון, הרצון זה המשכן. הרצון הוא הצינור, הוא הצינור שדרכו מתגלה השפע האלוקי. לכן, מכיוון שאין כוונת הלב, אין משכן. המשכן חרב, אין שכינה שורה מתוך הכעס. שכינה, מה זה שכינה? כשמה כן היא, זה החלק מן, או בלשונו של הרב קוק, זה היחס האלוקי בנפש האדם. זאת אומרת, זה ההתייחסות של אינסוף, כן? או ההתגלות של אינסוף בתוך נפש האדם. אז השם יתברך מתגלה דרכנו, דרך נקודת התום והקול הראשוני הפנימי. ממילא, ברגע שאותו קול פנימי ראשוני נמאך, ברגע שאותו קול ראשוני פנימי אנחנו מסיחים דעתנו ממנו, כביכול אין לשכינה איפה לשרות. כן? חסמנו את הכניסה שלה, את יכולת ההתגלות שלה. אז אין שכינה שורה, או במילים אחרות, מסתלקת השכינה לרקיע השביעי. מה זה מסתלקת? כתוב שנחרב הבית, נסתלקה השכינה לרקיע השביעי. מה זאת אומרת נסתלקה לרקיע השביעי? רקיע השביעי זה עולם האצילות. ששם הדברים נמצאים בצורתם המופשטת, הארטילאית, העליונה, המנותקת. כי בני האדם לא נותנים לו מקום להתגלות. לכן זה נקרא שנסתלקה שכינה לרקיע השביעי. אצל... ואז כאשר הוא מגיע לרקיע השביעי, השכינה מסתלקת לרקיע השביעי, אז האדם יונק את החיות האלוקית בצורה מאוד מדולדלת. כלומר, שמשאירה לאדם מה שקרוי קיסטה דחיותה. כלומר, זה משאיר לאדם מידת חיים שמאפשרת לו להתקיים איכשהו, אבל החיים מאוד מדולדלים. כמו שאמרו חכמים, ביום שחרב בית המקדש לא נראה רקיע בטהרתו. אם היינו מכירים אנשים מתקופה שבית המקדש היה קיים, לא היינו מאמינים שאנחנו והם זה אותם בני אדם. העוצמות של החיים שהופיעו, מדהימות, נכון שלצערנו הכל נלקח לעשות חטאים, אבל מה זה הופעה, מה זה שפע אלוקי שמופיע על בני אדם? זה לא יומן, אנשים לא חולים לעולם, חזקים, זה לא יומן מה שקורה, איזה יכולות, איזה עוצמות, אנחנו מאוד מדולדלים היום, מאוד מדולדלים, למרות שברוך השם, ברוך השם, שהשכינה הולכת וחוזרת לציון, אפשר לראות כבר שכמה וכמה כוחות חיים חוזרים לאומה, ודאי, ודאי. אבל זה כאפס וכעין, לעומת הנפילים של בית ראשון, לפני החץ. לפני שהקדוש ברוך הוא זרק אותנו, בעת אותנו מחוץ לארץ ישראל, כל שכן אחרי בית שני, שאלפיים שנים האלו הפכו אותנו ל... איך אומר מלך כוזר? באמת חשבתי שכבר לא נשארה טובה ליהודים, כן? שמה בגלות, תראו איך אתם נראים. איך אפשר להאמין שהאמת האלוקית נמצאת אצל עם מרוסק כזה? יכול להיות בכלל יהודי בגלות. באמת. אמרתי לחמי, אתה מתגעגע לפולין, זיכרונו לברכה. הוא נפטר בגיל 91, באריכות ימים ברוך השם. לפעמים, אתה מתגעגע לפולין? זאת אומרת, היהודי המדולדל, הוא זכה לראות כמה וכמה תקופות. גם את התקופה המוקדמת של הגלות שם, בפולין, שעוד לא הייתה מנורה אחת. מכונית אחת בקושי הייתה. והוא זכה לפני שנה וחצי ונפטר. זכה לראות הרבה תקופות. והוא ראה את עם ישראל בעוניו, ועם ישראל בסגסוגו. מה זה להתגעגע לפולין? לעוני הזה? דבר נורא, נורא. לראות יהודי בגלות. ברוך השם, כבר רואים אצלנו את האור בעיניים. ברוך השם. שבח לאל. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזו, כי זה יצריך אותנו כבר בכלל, כן. אבל אתה מבין על מה אני מדבר, אי אפשר להכחיש, המוחש ליוכחש, אנחנו רואים שמשהו טוב קורה כאן לעם ישראל, כן? כן. ברוך השם, לא רק בצד הפיזי, גם בצד הנפשי, ולא נעריך בזה כרגע, יש שיעורים מיוחדים לזה, עזרת השם. אני באתי לדבר על מוסר יותר, מוסר אישי, כן.
הרב אומר שהנפש היא סופית, אבל בגלל החיות האלוקית, אז היא יכולה סופית.
נכון. נכון. העשירות הנשמה. כן. ואין שכינה שורה מתוך הכעס. הלאה. כל כעסן לא יהיה חכם גדול. כי הכעס מבריח מליבו חוכמתו. שלא יוכל לענות כהוגן, ולא יוכיח כהוגן. וכל דבריו לא בהשכל. נראה לפי הסדר. יש פה כמה וכמה תובנות חשובות מאוד. כל כעסן לא יהיה חכם גדול, כי הכעס מבריח מליבו החוכמה. איך אדם משיג חוכמה? שלא יוכל לענות כהוגן, ולא יוכיח כהוגן, וכל דבריו לא בהשכל. במילים אחרות, כדי להשיג חוכמה, אנחנו חייבים להבין את המציאות בצורתה המורכבת. הכעס יבריח מליבו חוכמתו, לא כתוב ולא יוכל, הכעס מבריח מליבו חוכמתו שלא יוכל, כי לא יוכל, זה כבר הסיבה. למה החוכמה בורחת מליבו? כי אין לו את התנאי להשגת החוכמה. ומהו התנאי להשגת החוכמה? שלא יוכל לענות כהוגן, ולא יוכיח כהוגן. מה זה לא יוכל לענות כהוגן? כאשר שואלים אותו שאלה, שימו לב, אתה יושב ולומד בחברותה, והחברותה שלך מקשה עליך קושייה. קושייה לא פשוטה. קושייה לצורך העניין שהורסת את כל הבניין שבנית. כמו בניין קלפים. אבל אתה כעסן. ומכיוון שכל הבניין שבנית הוא הבייבי שלך, ואתה מרגיש טוב איתו, כי זו דעתך, אתה לא ערוך בכלל לקבל את הזפטה הזו עכשיו, או להעמיד לביקורת את כל הבניין שבנית. אתם מכירים את המצב שאנחנו בונים בניין מסוים, וכרגע מחכים אך ורק שיתנו אישור לחוכמתנו? אנחנו לא ערוכים בכלל לאפשרות שמישהו יגיד לנו, כל מה שאמרת אפשר להגיד הפוך. אנחנו לא ערוכים לזה.